טוב, בניגוד למה שחשבתי, מתברר שהסמסטר נגמר ביום רביעי, לא חמישי. זאת אומרת, אז זה אומר שחמישי הבא כבר אין שיעור. השיעור הזה זה השיעור האחרון. אז אני אקצר טיפה את מה שתכננתי לגבי גרמה, ואני אשלים, אני אנסה לסיים את הסוגיה היום. ראינו את הגמרא לגבי גרם כיבוי, רבי יוסי ורבנן לגבי גרם כיבוי בפרק כל כתבי הקודש. ראינו שם שבפשטות הגמרא נראה שלמסקנה יש שם ויכוח על אם אדם בהול על ממונו, זה רק ויכוח בדין דרבנן, שלרבי יוסי אסור מדרבנן גרם כיבוי ולרבנן זה מותר. אמרתי ש כשמסתכלים על מהלך הגמרא, יכול להיות שזה לא נכון, כי למסקנת הגמרא חזרנו מאדם בהול על ממונו, וזה חזר להיות בעצם איסור תורה. ואז, כי למסקנת הגמרא העמידו את גרם מחיקת השם במחלוקת אחרת, האם מותר לעמוד עירום מול השם, או כל מיני דברים כאלה, ולכן אפשר לחזור חזרה למחלוקת רבי יוסי ורבנן, ולהבין אותה כמחלוקת בדאורייתא, האם גרם כיבוי חייב, או מותר, או לא חייב. אז יש גם אפשרות להבין את הסוגיה שגרמה בעצם, לרבי יוסי לפחות, גרמה אסור מדאורייתא. נראה בהמשך למה זה משמעותי. אחרי זה ראינו את הגמרא בפרק קירה בשבת בדף מ"ז, ושם ראינו את שיטת רשי שמחלק בין מקרב כיבויו לבין גרם כיבוי, אבל למסקנה יוצא שגרם כיבוי באמת מותר, וכל הדיון הוא רק על מקרב כיבויו. לכן, לכאורה, זה מתיישב עם מה שראינו בגמרא במסכת שבת. הגמרא אומרת שמה שגרם כיבוי בעצם מותר, לפחות לדעת רבנן, וגם בדעת רבי יוסי, האיסור הוא רק איסור דרבנן, לא איסור דאורייתא. אבל באופן עקרוני, הסוגיות מיושבות. כן? בשתי הסוגיות עולה שגרמה מותר. עכשיו, לגבי פסיקת ההלכה, אז באמת בפסק ההלכה, נראה שכמעט כל הפוסקים פוסקים שגרם כיבוי באמת מותר. רייבד, רמב"ן ועוד. בריף, למשל זה כתוב, אני אביא לכם אולי פה, אני אשתף את הקובץ. כן, הריף כותב, ולית הלכת כרבי יוסי, דקסבר, גרם כיבוי אסור. אלא מה? מותר. גם לשון אסור, בפשטות זה איסור דרבנן. וגם הרמב״ם, בלכות שבת פרק י"ב, הוא מותר לעשות מחיצה בכל הכלים, בין מלאים בין ריקנים, כדי שלא תעבור הדלקה. ואפילו כלי חרס חדשים, מלאים מים, עושים מהן מחיצה, אף על פי שוודאי מתבקעין ומחבין. שגרם כיבוי מותר. כן, אז גם הרמב״ם פוסק שגרם כיבוי מותר. גם בשולחן ערוך, תיבה שאחז בה אור יכול לפרוס אור של גדי מצידה אחר שלא תסרב, עושים מחיצה בכל הכלים להפסיק בין הדלקה, ואפילו כחרס חדשים מלאים מים שוודאי יתבקעו כשתגיע להם הדלקה, דגרם כיבוי מותר. אלא שכאן מוסיף הרמ"א במקום פסיידה. זה קצת משנה את התמונה. ואת הרמ"א בעצם אומר, זה לא שאנחנו פוסקים שגרם כיבוי מותר, אנחנו פוסקים שגרם כיבוי מותר במקום פסיידה. משמע של ההלכה, גרם כיבוי בעצם אסור. אז מה, פוסקים כמו רבי יוסי שגרם כיבוי אסור? לא. פוסקים כמו רבנן שגרם כיבוי מותר, רק מעמידים את מחלוקת רבנן ורבי יוסי במקום פסיידה. יש דלקה, הדלקה מאיימת להזיק, ובגלל החשש מההפסד, אז רבנן מתירים לכבות בגרמה, ורבי יוסי אוסר לכבות בגרמה אפילו אם יש חשש להפסד. זאת אומרת, כל הוויכוח הוא רק בשאלה האם יתירו במקום הפסד גרם כיבוי. אבל אין מחלוקת. לכל הדעות גרם כיבוי אסור שלא במקום הפסד. זאת אומרת, יש איסור גם על גרם כיבוי. עכשיו, פה יש מקום לדון, כי אמרתי שיש הרי שתי אפשרויות לקרוא את מסקנת הגמרא. האם למסקנת הגמרא רבי יוסי מדבר על איסור דרבנן או על איסור תורה? עכשיו, אם אני מבין שזה איסור דרבנן, אז יוצא שמחלוקת רבנן ורבי יוסי בכלל לא עוסקת בגרם כיבוי. היא רק עוסקת בשאלה אם גרם כיבוי מותר במקום הפסד או לא מותר במקום הפסד. שניהם מסכימים שיש איסור דרבנן על גרם כיבוי, והמחלוקת היא בשאלה האם במקום הפסד התירו את האיסור הזה. אבל אז באמת יוצא שזה מוזר בגמרא, כי הגמרא אומרת שהמחלוקת היא בגרם כיבוי. המחלוקת היא לא בעצם בסוגיית הגרמה של הכיבוי. לכן יותר סביר שאם באמת קוראים כמו הרמ"א, שזה המורדכי, כן? אז רבי יוסי כנראה כשהוא אוסר גרם כיבוי הוא אוסר את זה מן התורה. ולכן הוא סובר שלא יתירו אפילו במקום פסיידה, כי זה איסור דאורייתא. ורבנן שמתירים, אבל רק במקום פסיידה, כנראה מבינים שזה איסור דרבנן. ובמקום פסיידה יתירו. אז יוצא ככה, יוצא שהמחלוקת בין רבנן לבין, לפי הרמ"א, מחלוקת בין רבנן לבין רבי יוסי היא באמת בשאלה אם יתירו גרם כיבוי במקום פסיידה. אבל ברקע המחלוקת, או הבסיס למחלוקת הזאת, הוא בשאלה למה באמת אסור גרם כיבוי, או מה עוצמת האיסור. לפי רבי יוסי זה איסור תורה, אז לא יתירו במקום פסיידה. לפי רבנן, שזה איסור דרבנן, אז כן יתירו במקום פסיידה. אז יסוד המחלוקת הוא כן בגרם כיבוי. השאלה אם זה דאורייתא או דרבנן. ואם זה ככה, אז יותר טוב בגמרא. שבעצם המחלוקת היא באמת מחלוקת על גרם כיבוי, לא מחלוקת על מה עושים במקום הפסד. ההפסד הוא רק השלכה. אם האיסור הוא דאורייתא, אז לא יתירו במקום הפסד. אם האיסור הוא דרבנן, אז כן יתירו במקום הפסד. ואז יוצא מכאן שני דברים. א', לפי רבי יוסי למסקנת הגמרא, איסור של גרם כיבוי הוא איסור תורה, ולא איסור דרבנן. וב', במקום שאין הפסד, גם רבנן מסכימים שגרם כיבוי אסור. רק במקום הפסד יתירו. אבל גם כיבוי בעצם אסור, מדרבנן, אוקיי? להלכה, שזה נפקא מינה מאוד מאוד גדולה, כי זה מה שאומר הרמ"א, שבאמת מה שהתירו גם כיבוי, אנחנו פוסקים כמו רבנן, מה שהתירו גם כיבוי זה רק במקום פסיידה, אם, לא, אם זה לא מקום פסיידה, אז לא התירו. בריף לא משמע כך, נכון? בריף כותב, ולא התיר חטא כרבי יוסי, דקסבר גם כיבוי אסור. אלא מה? גם כיבוי מותר, לא מוזכר שום דבר לגבי הפסד, אוקיי? גם ברמב"ם, הוא אמנם מביא את הציור, כן, שאף על פי שוודאי מבקים ומחבים, אז בציור עצמו אתה יכול להגיד שזה בגלל שההפסד, לכן זה מותר. אבל הנימוק שלו זה שגרם כיבוי מותר. זה הנימוק של הרמב״ם. הוא לא כותב שזה בגלל שזה במקום הפסד יתירו. גרם כיבוי מותר. אז נראה שהעריף, הרמב״ם, השולחן ערוך, מתירים גרם כיבוי לגמרי, לא רק במקום הפסד. ולכן, לפי רבנן אין בכלל איסור. לפי רבי יוסי, זה פתוח, או איסור דרבנן או איסור דאורייתא. לפי הרמ"א, גרם כיבוי רגיל אסור לכל הדעות. מחלוקת רבנן ורבי יוסי זה מה קורה במקום פסיידה. ובזה אנחנו פוסקים כמו רבנן, שבמקום פסיידה התירו. רבי יוסי אוסר גם במקום פסיידה. שתי אפשרויות לפי הרמ"א, והמרדכי להבין מה מחלוקת רבנן ורבי יוסי. אפשר היה להגיד שהמחלוקת היא בשאלה, שניהם מסכימים שזה איסור דרבנן, והמחלוקת היא בשאלה אם יתירו אותו במקום פסיידה. אבל אז יוצא שהמחלוקת לא נוגעת בכלל לגרם כיבוי. גרם כיבוי שניהם מסכימים שיש איסור דרבנן. השאלה אם יתירו במקום פסיידה או לא יתירו במקום פסיידה. לא משמע כך בגמרא. יותר סביר להגיד שהמחלוקת היא בשאלה, המחלוקת היא כן בגרם כיבוי. וזה בשאלה מה עוצמת האיסור בגרם כיבוי. לפי רבי יוסי זה דאורייתא, לפי רבנן זה דרבנן. הנפקמינה היא מה קורה במקום פסיידה, וזאת המחלוקת בגמרא שם, שלפי רבי יוסי זה איסור תורה לא יתירו במקום פסיידה, לפי רבנן שזה איסור דרבנן יתירו במקום פסיידה. אז אמנם המחלוקת היא האם יתירו במקום פסיידה, אבל היא משקפת מחלוקת שהיא מחלוקת בגרם כיבוי, לא על פסיידה, לכן זה, אני חושב שזה יותר מתיישב יותר טוב בגמרא. למה אני מביא את כל זה? חוץ מאשר כדי לדעת את ההלכה, כי אתם רואים פה, שנשארת האפשרות, כמו שאני הערתי בגמרא, נשארת האפשרות של למסקנה, כשרבי יוסי אוסר גרם כיבוי, זה איסור דאורייתא. כמו שהגמרא הסבירה את זה מתוך שאדם בעול על ממונו, היא הסבירה את זה כאיסור דרבנן. אבל לפי רבי יוסי, זאת אומרת, למסקנת הגמרא, נראה שלפי רבי יוסי יכול להיות שזה יהיה איסור דאורייתא, לא איסור דרבנן. ואני חושב שלפי הרמ"א, זה כמעט בטוח שזה ככה. בגמרא עצמה אמרתי, יש אפשרות כזאת, אבל מהרמ"א נראה שזאת, זה כמעט בטוח שזה העניין. עכשיו, יש להעיר קצת על הרמ"א הזה, כי בסוגיה בפרק קירה של מניחים מים תחת הנר, הגמרא אומרת שזה, רואים שאסור לעשות את זה, זה כרבי יוסי, ואז דוחים שזה מקרב כיבוי, או זה לא גרם כיבוי. אבל בעבר המינה, חשבו שזה גרמה, ואז אמרו, זה הולך כרבי יוסי. עכשיו, למה זה הולך כרבי יוסי? בגלל שאסרו. זה יכול ללכת גם כרבנן, פשוט זה לא במקום הפסד. לכאורה זה לא מתיישב עם הרמ"א. כי הרמ"א אומר שגם לפי רבנן עשו גרם כיבוי, כל מה שהם התירו זה היה במקום הפסד. אז למה הגמרא בפרק קירה מניחה שאם אסרו גרם כיבוי זה כנראה רבי יוסי? למה גם רבנן אסרים גרם כיבוי? רק במקום הפסד הם התירו. ופשטות שם לא מדובר במקום הפסד. זה לא לעצור דלקה. נכון שיכול להיות שאנחנו חוששים, זה על הגיצים האלה, כן? אנחנו חוששים שהגיצים ישרפו שם משהו, ואולי גם שם מדובר במקום הפסד. ולכן הגמרא הניחה שזה הולך דווקא כרבי יוסי ולא כרבנן. אוקיי? אז זה רק הערות. עכשיו אני רוצה לעבור לסוגיה של בבא קמא, שכבר פגשנו אותה בעבר, עכשיו אני רוצה להיכנס טיפה יותר לפרטים. הגמרא אומרת, הגמרא דנה שמה מה קורה בליבה ולבתו הרוח, זה גמרא בבבא קמא, אז היא עוסקת בנזיקין. זה גמרא אומרת, ליבה ולבתו הרוח פטור. כן, אם אני מלבה את האש, והרוח מלבה אותה עוד יותר, ואז האש הולכת ומזיקה. אז אני, כשאני הדלקתי את האש, זה היה רק גרמה, הרוח לקחה את האש להזיק, ולכן אני פטור. שאלת הגמרא, מה ישנה מזורה ורוח מסייעתו? מזורה ורוח מסייעתו, בהלכות שבת, חייבים, למרות שהרוח בעצם עשתה את זה, ואני רק גרמה. אז איך אתה אומר לי שליבה ולמתוא הרוח בנזיקין פטור? הרי זורה ורוח מסייעתו בהלכות שבת חייב. זה קושיית הגמרא. מובאות שם ארבע תשובות של ארבעה אמוראים. האמורה הרביעי זה רב אשי, שאומר כך, רב אשי אמר, כי אמרינן זורה ורוח מסייעתו, הנה מילי לעניין שבת. זה מלאכת מחשבת עשרה תורה. אבל האחה גרמה באלמה הוא. הוא גרמה בנזקין פטור. אז רב אשי מחלק בין זורה ורוח מסייעתו, שזה הלכה בהלכות שבת, ששם חייב, כי מלאכת מחשבת עשרה תורה, ובליבה ולבתו הרוח זה דין בדיני נזיקין. ובדיני נזיקין גרמה פטור. עכשיו, מה זה בעצם, מה בעצם כתוב בדברי רב אשי? קודם כל, נראה שיש פה דין מיוחד בשבת. יש פטור של גרמה בכל התורה, ובפרט גם בנזיקים. ובהלכות שבת, בגלל שמלאכת מחשבת עשרה תורה, יש שם חיוב. אפילו שאתה בגרמה, אתה חייב. למה אתה חייב? בדרך כלל, העיקרון של מלאכת מחשבת עשרה תורה, העיקרון הזה הוא עיקרון שבא לפתור. נגיד, אינו מתכוון, מתעסק, מלאכה של הצהרה לגופה, בחלקם זה מחלוקת ראשונים, אבל בכל אלה הגמרא מביאה שמלאכת מחשבת עשרה תורה. מקלקל, פטור שמקלקל. מלאכת מחשבת עשרה תורה פירושו שבשביל להתחייב בהלכות שבת דרוש סטנדרט או רף גבוה יותר. כי מלאכת מחשבת עשרה תורה זה לא כמו בכל שאר איסורי התורה. ולכן מלאכה שעצה לגופה יהיה פטור, אינו מתכוון יהיה פטור, מתעסק יהיה פטור וכן הלאה. כאן רב אשי בא להסביר חיוב בהלכות שבת, לא פטור בהלכות שבת. זורה ורוח מסייעתו חייב. למה? כי מלאכת מחשבת עשרה תורה. זאת אומרת, פה זה המקום היחידי שהעיקרון של מלאכת מחשבת בש"ס מובא כעיקרון לחומרה, לא לכולה. הרף של החיוב יותר נמוך. מסביר רש"י. מלאכת מחשבת נתקיימה מחשבתו. דניחא ליה ברוח מסייעתו. אדם שזורק, כן, הוא זורק את הגרגירים ואת המוץ לאוויר, ואז מגיעה הרוח מעיפה את המוץ, והגרגירים נופלים למטה. אומר רש"י, הרי הוא, זה לא במקרה בא הרוח ופתאום זה קרה לו. הוא תכנן את כל זה מראש. הוא זרק את זה למעלה כדי שהרוח תעיף את המוץ, והגרגירים יפלו למטה. זאת אומרת שהתקיימה מחשבתו. ויש עיקרון. בהלכות שבת, מלאכת מחשבת עשרה תורה. מה זאת אומרת? גם אם אתה, הפעולה שלך נעשתה פה בגרמה, אבל כיוון שהתוכנית המקורית הייתה שזה יקרה, והרוח הייתה חלק מאותה תוכנית, השתלבה בתוכנית הזאת, ואכן התממש מה שתכננת, אז אתה חייב. בהקשר הזה, מלאכת מחשבת הוא שיקול לחומרה. גם אם בגרמה הייתי אמור להיות פטור, זה דיני גרמה בכלל בתורה, בהלכות שבת, אם התקיימה מחשבתך, אפילו שעשית את זה בגרמה, אבל אם זאת גופה הייתה התוכנית שלך מראש, זה מספיק כדי לחייב, אפילו שאתה בגרמה. כך נראה מרש"י. למשל, בהקשר הזה, ראינו שמקלקל בחבורה ובהבערה חייב, נכון? בסוגיות המקלקל. דיברתי על זה שמקלקל בחבורה ובהבערה חייב. למה הוא חייב? כי בחבורה ובהבערה לא צריך מלאכת מחשבת. גם בלי שזה מלאכת מחשבת אתה חייב. לכן בחבורה ובהבערה, גם אם אתה מקלקל, שבאופן עקרוני היית צריך להיות פטור, אתה תהיה חייב. עכשיו אני שואל, מה יהיה הדין אם אני עושה הבערה בעזרת רוח? לא בנזיקין, בשבת. כן, ליבה ולבטוע רוח בהלכות שבת, לא בהלכות נזיקין. מה יהיה הדין במצב כזה? מה אתם אומרים לפי רש"י? פטור. כיוון שאין דרישת מלאכת מחשבת בחובל ומבעיר. אז נכון שבדרך כלל זה שאין דרישת מלאכת מחשבת זאת החמרה. במקרה שלנו, זה שאין דרישת מלאכת מחשבת זאת הקלה. בגלל שאם היה פה דין מלאכת מחשבת, אז גם אם הייתי עושה את זה בעזרת הרוח הייתי חייב. כי סוף סוף התקיימה מחשבתי. אבל אם בחובל ובמבעיר אין דין מלאכת מחשבת, אז אם עשיתי את זה בגרמה, אמנם התקיימה מחשבתי, אבל זה שהתקיימה מחשבתי זה לא מספיק כדי לחייב אותי. כי בחובל ובמבעיר אין דין של מלאכת מחשבת. אז חזרנו לכל התורה שגרמה יהיה פטור. אוקיי? לגבי חובל ומבעיר זה יצא לכולה, העניין הזה. הראש, שם עלה הגמרא שם בבבא קמא, אומר, ולא אמרינן, אף על פי ששיאו הרוח בעשיית האש, הווי, כאילו הוא עשה הוא לבדו, מי דדעה והזורה ורוח מסייעתו, דחשבינן לה כאילו עשה המלאכה לבדו. כן, אומר, לא אומרים שבהלכות נזיקין, ליבה ולבטו הרוח, זה נחשב שהוא הבעיר את האש בדיוק כמו זורה ורוח מסייעתו. למה לא? דעתם, עושה כמו אבשי, דעתם מלאכת מחשבת עשרה תורה. אף על פי דלא הווה אלא גרמה באלמה, באחי חייבה תורה, כיוון, דמלאכה זו עיקר עשייתה על ידי רוח. אבל לאחה גרמה באלמה הוא גרמה בנזיקין פטור. נראה דומה מאוד לרש"י. אבל זה לא כמו רש"י. למה? הוא מצמצם את זה דווקא למלאכת זורה. שמים לב.
בעיקר המלאכה, השיטה, עם הרוח.
זאת אין, הוא לא, לא כמו, רש"י לומד מכאן עיקרון כללי. כל מלאכות שבת, גם אם הן נעשות בגרמה על ידי הרוח, עדיין אתה חייב. אוקיי? זה העיקרון שרש"י לומד מכאן. הראש אומר, לא, לא. זה עיקרון שנאמר ספציפית על מלאכת זורה.
זה הגדרת המלאכה.
מה?
זו הגדרת המלאכה.
כן, כי זה הדרך הנורמלית לעשות את מלאכת זורה על ידי הרוח. ולכן, במלאכת זורה, זה שעשית את זה על ידי הרוח, אז מה? אז למה נאמר פה מלאכת מחשבת עשרה תורה? הרי בגמרא זה כתוב, הראש צריך להסביר לנו את הגמרא. רבשי מנמק את זה לא בגלל שבזורה זה הדרך הרגילה, אלא כי מלאכת מחשבת עשרה תורה. פשט הגמרא זה רש"י, זה לא הראש. אם הראש אומר שזה נאמר דווקא על מלאכת זורה, אז הוא צריך להסביר לנו למה רבשי תולה את זה בזה שמלאכת מחשבת עשרה תורה, שזה נראה כמו עיקרון כללי. אפשר להבין אולי בשתי צורות. יכול להיות שהוא תופס שהעיקרון של מלאכת מחשבת נאמר רק במלאכות כאלה שהגרמה זה הדרך הנורמלית לעשות את זה. עדיין לומדים את זה ממלאכת מחשבת. בלי מלאכת מחשבת לא היינו מחייבים אפילו במלאכה שזה הדרך הנורמלית לעשות אותה. כי סוף סוף לא אני עשיתי אותה. בסדר? אבל כיוון שנאמר מלאכת מחשבת עשרה תורה באיסור מלאכה בשבת, אז כיוון שכך, אז באותן מלאכות שבהן יש דרך נורמלית לעשות את זה על ידי הרוח, במלאכות האלה דין מלאכת מחשבת אומר לי שאני חייב. אז זה לאו דווקא רק זורה, אבל רק המלאכות שדרכן להיעשות על ידי רוח. אוקיי? אפשרות שנייה זה להגיד ככה, מלאכת מחשבת עשרה תורה, פירוש הדבר, אתם זוכרים, מלאכת מחשבת הרי זה פסוק שנאמר על מלאכת המשכן, לא על מלאכת שבת. בכל מלאכת מחשבת. מלאכת מחשבת זה המשכן. רק בתחילת פרשת ויקהל נסמכה פרשת המשכן לפרשת שבת. ומכאן לומדים שהמלאכות שהיו במשכן הן הן המלאכות שנאסרו בשבת. אז מה זה אומר בעצם? יכול להיות שמה שרב אשי אומר, מלאכת מחשבת עשרה תורה, מה הכוונה? המלאכות שנאסרו בשבת הן אותן מלאכות שנעשו במשכן. מלאכת מחשבת עשרה תורה, אותן מלאכות שהיו במשכן עשרה תורה בשבת. אוקיי? זה מה שהוא רוצה לומר. ואז מה? זורה בעזרת הרוח היה במשכן. אז אם הוא היה במשכן, והרי מלאכת מחשבת עשרה תורה, מה שהיה במשכן, זה מה שעשרה תורה בשבת, לכן זה אסור. הוא לא מתכוון למלאכת מחשבת עשרה תורה ליסוד, לעיקרון ההלכתי של מלאכת מחשבת, שפותר במקלקל או במתעסק או אינו מתכוון וכדומה. לא. מלאכת מחשבת עשרה תורה, הכוונה, התורה עשרה את המלאכות שהיו במשכן, שבו נאמר מלאכת מחשבת. רק מלאכת מחשבת, זאת הייתה במשכן, עשרה תורה בשבת. זה מה שמתכוון לומר. ואז מה? כיוון שזורה בעזרת הרוח היה במשכן, כי כך עושים זורה. אז כל המלאכות שהיו במשכן נאסרות בשבת, לכן זורה ורוח מסייעתו נאסר בשבת.
זאת אומרת, יורד בכלל הנימוק של רש"י שנתקיימה מחשבתו?
כן, לפי הראש אין נימוק כזה. כיוון שהדין, לא מובא פה דין מלאכת מחשבת. הוא משתמש בביטוי מלאכת מחשבת עשרה תורה, כמשהו שהתורה עשרה, את אותה מלאכה שהייתה במשכן, המלאכת מחשבת שהייתה במשכן, עכשיו זורה עם רוח הייתה במשכן, אז זה נאסר. שימו לב שלפי הראש, הדוגמה הזאת היא באמת לא דוגמה חריגה. אמרתי שלפי רש"י יוצא שהשימוש בדין מלאכת מחשבת בסוגיה כאן הוא חריג. בדרך כלל בדין מלאכת מחשבת בא להקל. מלאכות שבת זה לא מלאכת מחשבת, אי אפשר לאסור. פה דין מלאכת מחשבת בא להחמיר. לפי הראש לא. כיוון שפה לא מדובר על דין מלאכת מחשבת בכלל. שאומרים מלאכת מחשבת עשרה תורה, אין הכוונה, זה לא דין מלאכת מחשבת. באו להגיד, התורה עשרה את מה שהיה במשכן. זה פשוט הגדרת איסורי מלאכה בשבת. זה הכל. זה לא שימוש בדין מלאכת מחשבת, ולכן זה לא קשור. אין מה לדבר פה על חריגה מהשימוש הרגיל. איך אתה יודע שזה היה במשכן? זורם עם רוח. זה הראש אומר, כיוון שכך דרכו להיעשות. מלאכה זו עיקר עשייתה על ידי רוח. נכון? עכשיו, שימו לב, יש פה נקודה שתעלה בהמשך, אבל אני כבר מחדד אותה כאן. האם זה צריך להיות שכך עושים את המלאכה בדרך כלל? או מספיק שזאת הדרך הנורמלית לעשות את המלאכה? אבל יש גם דרכים נורמליות אחרות. אפשר לעשות את זה על ידי רוח, אפשר לעשות את זה גם ביד. אבל לעשות על ידי רוח זו דרך נורמלית לעשות את זה, אבל זה לא אומר שזאת הדרך העיקרית, אוקיי? פה תהיה נפקמינה לשתי אפשרויות שאמרתי קודם. למה? כי אם אני מבין מלאכת מחשבת עשרה תורה, התורה עשרה כל דבר שאם המלאכה בדרך הנורמלית נעשית על ידי רוח, אז זה נאסר. למרות שבשאר התורה זה יהיה פטור של גרמה, בשבת מלאכת מחשבת עשרה תורה. לפי הראש, על מה זה נאמר? מלאכת זורה והמלאכות כמותה שמשתמשים בהם ברוח בדרך כלל. אוקיי? אז כאן מספיק שזאת הדרך הנורמלית לעשות את זה. לא חייב להיות שזאת דרך היחידה לעשות את זה. אבל אם זו דרך נורמלית, אז זו דרך נורמלית. בסדר? כי סוף סוף התקיימה מחשבתו, וזו הדרך הנורמלית לעשות את זה, הכל בסדר. אבל, לפי האפשרות השנייה שאמרתי, מה אמרתי לפי האפשרות השנייה? שמלאכת מחשבת עשרה תורה לא משתמש פה בדין מלאכת מחשבת. אלא מלאכת מחשבת עשרה תורה, כלומר, התורה עשרה את כל מה שהיה במשכן. זורה עם רוח היה במשכן? היה. לכן זה אסור. עכשיו אני שואל, איך אתה יודע שזורה עם רוח היה במשכן? אתה אומר לי, כי זאת הדרך הנורמלית לעשות זורה, עם רוח. אבל יש עוד דרכים נורמליות לעשות זורה. ביד. אז אולי במשכן עשו ביד. אתה לא יכול לדעת אם עשו את זה עם רוח או עשו את זה בלי רוח. זה שהדרך לעשות עם רוח היא דרך נורמלית של זריעה, זה לא מספיק. כי אתה צריך הוכחה לזה שבמשכן עשו זריעה עם רוח. בשביל שתהיה הוכחה, אתה צריך שהדרך היחידה לעשות זריעה זה רק עם רוח. לא שזאת דרך נורמלית לזרות, אלא שזאת הדרך היחידה. אתם מבינים את ההבדל? אבל שתי אפשרויות להבין את הראש. אנחנו נראה בהמשך זה כנראה מחלוקת אחרונים. אבל יש פה שתי אפשרויות להבין את הראש. אפשרות אחת, הראש משתמש פה בדין מלאכת מחשבת. והוא אומר שדין מלאכת מחשבת כמו רש"י, שדין מלאכת מחשבת פה משמש אותנו לחומרה, אבל בניגוד לרש"י, זה לא מחייב בכל גרמה על כל המלאכות, זה מחייב בגרמה כזה, במלאכות כאלה, שבהן הדרך הנורמלית לעשות על ידי רוח. בסדר? אבל אז מספיק לי שזו דרך נורמלית, לא חייב לי שזאת הדרך היחידה. אפשרות שנייה שאמרתי בראש, מלאכת מחשבת עשרה תורה, הכוונה התורה עשרה בשבת את כל המלאכות שהיו במשכן. זה נקרא מלאכת מחשבת עשרה תורה. עכשיו אני צריך להוכיח שזורה עם רוח אכן היה במשכן. איך אני יכול להוכיח את זה? אולי עשו את זה בלי רוח? רק אם אני מבין שמלאכת זורה נעשית רק עם רוח. לא שזה נורמלי לעשות את זה עם רוח, זה לא מספיק. אלא צריך שמלאכת זורה תעשה רק עם רוח. למה? אז ברור שאם כתוב שהייתה זריעה במשכן, ברור שזה נעשה עם רוח. אי אפשר לעשות את זה לא עם רוח. אז אם זה היה במשכן עם רוח, אז זה נאסר בכלל בשבת, גם כן, למרות שהרוח מעורבת. כי זה היה במשכן, מלאכת מחשבת עשרה תורה, מה שהיה במשכן, התורה אוסרת גם בשבת.
רגע, זה נכון לגבי כל המלאכות, אם כך.
לא שומע?
זה נכון יהיה לגבי כל המלאכות.
נכון, בדיוק. עכשיו בואו נסתכל על מלאכה אחרת, שיש דרך נורמלית לעשות אותה בגרמה, נורמלי לגמרי, אבל יש גם דרך נורמלית לעשות אותה בלי גרמה. מה יהיה הדין?
אם זה מלאכת מחשבת שרק לפי בית המקדש פורמלית, אז נהיה פטור. זאת תהיה בעיה.
כי אתה לא יכול לדעת שעשו את זה ככה במשכן, נכון?
כן.
כי אולי לא עשו ככה. נכון, זו דרך נורמלית, אבל לא עשו ככה במשכן. אבל אם אני מבין שמספיק שזו דרך נורמלית, אז כמו בזורה, גם כאן, זה יתחייב, נכון? אז זה תהיה נפקא מינה, במלאכות שהן לא זורה, שיש דרך נורמלית לעשות אותם בגרמה, אבל אפשר גם לעשות אותם בלי גרמה. אנחנו נראה בהמשך דוגמה לדבר הזה, תחינה של ריחיים. ריחיים של מים, אוקיי? טוב, אבל לפני שאני מגיע לשם, נסכם רגע. אז יש לנו מחלוקת רש"י וראש. רש"י אומר שאנחנו לומדים בבבא קמא שמלאכת מחשבת עשרה תורה גם בגרמה חייבים בהלכות שבת. זאת שיטת רש"י. שיטת הראש, שלא, רק במלאכות שבהן זה דרך נורמלית או הדרך היחידה, שתי אפשרויות להבין את הראש, רק שמה דין מלאכת מחשבת מלמד אותי שאני חייב. בכל שאר המלאכות אני לא חייב. אז מה יוצא? לפי רש"י בעצם יש חיוב כללי בדיני גרמה בהלכות שבת. כי התקיימה מחשבתו, מלאכת מחשבת עשה תורה. זה לכאורה סותר את מסקנה שעלתה מהסוגיות במסכת שבת. כי שם ראינו שלמסקנה גרם כיבוי מותר. אולי במקום פסיידה, אז רק איסור דרבנן. בכל מקרה זה רק איסור דרבנן. פה ברש"י כתוב שזה איסור דאורייתא, התקיימה מחשבתו, מלאכת מחשבת. אז לכן זה סותר את מה שראינו בסוגיות במסכת שבת. אלא אם כן, נאמץ את מה שאני הצעתי כשקראנו את הגמרא בשבת, ששיטת רבי יוסי זה שגרמה אסור מן התורה בגרם כיבוי, אוקיי? ולפי רבנן, או שזה מותר או שזה אסור מן הרבנן, והתירו במקום פסיידה. ורש"י בבבא קמא מדבר בשיטת רבי יוסי. לא יודע למה הוא החליט שזה נאמר בשיטת רבי יוסי, אבל ככה יוצא. ואז באמת יוצא שדברי רב אשי לא נאמרו להלכה, כי להלכה מחלוקת רבי יוסי ורבנן אנחנו פוסקים כמו רבנן. לכן זה עוד יותר קשה, למה רשי מעמיד את הסוגיה בבבא קמא דווקא כשיטה שלא נפסקה להלכה? מה ההכרח? למה לא תעמיד את זה כרבנן? טוב, הוא כנראה הבין שמה שכתוב שם זה שגרמה אסור. אי אפשר להעמיד את זה כרבנן. כתוב שם שגרמה אסור. אסור מן התורה. בכל אופן, לשיטת רשי יש סתירה בין הסוגיות. לשיטת הראש אין בעיה, כי הראש בעצם אומר גרמה גם בשבת מותר. ספציפית לגבי זורה, או אולי מלאכות שדומות לזורה, שם גרמה יהיה אסור. בסדר, אבל בכיבוי ובהבהרה ובכל מיני דברים שראינו במסכת שבת, שם באמת גרמה יהיה מותר, אין סתירה בין הסוגיות. זאת אומרת, רש"י בעצם רואה סתירה בין הסוגיה בגרמה לסוגיות שבת. הראש אומר זה אותו דבר, בכל המקומות גרם כיבוי מותר. לפי רש"י, לא, גרם כיבוי אסור בסוגיית בבא קמא. בסוגיית שבת נראה שגרם כיבוי לכל יותר אסור מדרבנן או מותר. אבל אמרתי שרש"י כנראה קורא את הגמרא בבבא קמא, שלפי רבי יוסי גרם כיבוי הוא איסור תורה, והוא מעמיד את הגמרא בבבא קמא כשיטת רבי יוסי. אוקיי? עכשיו, נחזור חזרה לחילוק שאמרתי בשיטת הראש. ראינו בראש שיש החרגה של מלאכות שדרכן להיעשות על ידי רוח, ששם באמת מחייבים בהלכות שבת. וזה לא שיש כלל כזה שכל גרמה בשבת חייב. עכשיו, תראו, יש מחלוקת אחרונים לגבי, מחלוקת מאוד ידועה, נשפכו עליה הרבה הרבה קולמוסים, מחלוקת בין אבן העוזר והמגן אברהם. האם מותר...
מי זה אבן העוזר?
אחד מהאחרונים, האחרונים הקדמונים, זאת אומרת, זה עוד לפני המגן אברהם. זה נושא כלים של השולחן ערוך אור החיים. אבן העוזר בעצם אומר שאסור לתת חיטים לתוך ריחיים של מים, כדי שהריחיים יתחנו את החיטים. עכשיו שימו לב, מי שמפעיל את הריחיים, מסובב אותם, זה המים. כן? שמים איזה מפל שמסובב את הריחיים, והריחיים טוחנות את החיטים. השאלה האם מותר לי לשים את החיטים בתוך הריחיים, כדי שהמים יסובבו את הריחיים ויתחנו את החיטים. אבן העוזר אומר...
הכוונה ששמים אותם בערב שבת?
לא,
הכוונה ששמים את זה בערב
לא,
שבת?
בשבת עצמה.
בשבת עצמה.
כן. אז הוא אומר, אסור, כי זה, למרות שזה גרמה. כי המים תוכנות, לא אני. המים תוכנים, לא אני. אבל גם גרמה אסור. כך טענת אבן העוזר. שהוא כשיטת רש"י. נכון? שגרמה אסור. ולא רק שהוא כשיטת רש"י, אלא הוא פוסק שגרמה אסור מדאורייתא. נכון? זה, לא רק זה, אלא שהוא גם פוסק את זה להלכה. עכשיו, גם בשיטת רש"י אמרתי שזה הולך עם רבי יוסי, שלא נפסק להלכה. אבן העוזר לוקח את רש"י ורואה בו אמירה להלכה. זה כבר ממש לא מסתדר בשום צורה. המגן אברהם בריש נ"ב חולק עליו, וטוען שזה מותר. למה? כי זה גרמה, וגרמה בשבת מותר, גם בשבת מותר, אוקיי?
מותר לחלוטין, כאילו, אין
כן,
הסתדר
כן, מותר, אפילו לא במקום פסדר, ראינו בשולחן ערוך, נכון? מה ראינו בשולחן ערוך? שגם כיבוי מותר, וברמב״ם. הרי מה הוסיף במקום פסדר? אבל בפשטות, הריף, הרמב״ם, שולחן ערוך, אומרים לא, גם מותר בשבת. כן, אז המגן אברהם בעצם אומר שזה גרמה, ואבן העוזר אוסר בגלל שכך דרכה של התחינה להיעשות בריחיים של מים. אוקיי? שימו לב, הנמקה של אבן העוזר אני מוסיף עכשיו. למה? דרכה של התחינה להיעשות בריחיים של מים. אוקיי?
כמו שאחד הסברת בראש.
מה?
פירוש אחד מתוך שני הפירושים של הראש.
זאת אומרת, שבאמת אבן העוזר לא הולך כמו רש"י. למרות שהוא אוסר גרמה, הייתי אומר, טוב, אז הוא הולך כנראה בשיטת רש"י. לא. אבן העוזר הולך בשיטת הראש. כיוון שגם רש"י שאומר שגרמה אסור ברב רש"י, זה הכל בשיטת רבי יוסי שלא נפסקה להלכה. אבן העוזר הוא פוסק. להלכה בין לרש"י ובין לראש גרמה מותר. למה פה זה אסור? בגלל שסברת הראש, בגלל שריחיים של מים דרכם להיעשות בגרמה. וזה כמו זורע ורוח מסייעתו, דבר שדרכו להיעשות בגרמה, אין עליו את הפטור של גרמה. אגב, שימו לב, זה למשל חומרה של רש"י מול הראש. דרך כלל רש"י מחמיר לעומת הראש, כי רש"י אומר שגרמה בשבת אסור, והראש אומר רק במלאכות המיוחדות. אבל בעצם רש"י מקל יותר מהראש, כיוון שרש"י אומר את זה בשיטת רבי יוסי, אבל בשיטת רבנן, שגרמה בשבת מותר, אז יוצא שרבנן חולקים גם על זורע ורוח מסייעתו, הכל מותר. אפילו דבר שדרכו להיעשות על ידי רוח יהיה מותר. כי רש"י לא מחלק בין דבר שדרכו להיעשות לדבר שאין דרכו להיעשות. עכשיו, אבן העוזר שאומר שאסור לעשות את זה, הולך דווקא בשיטת הראש, לא בשיטת רש"י. איך אני יודע? כי ההנמקה שלו היא שזאת דרכה של המלאכה להיעשות בריחיים של מים. עכשיו, מה פירוש דרכה של המלאכה? שכך עיקר עשייתה, או שזה רק דרך נורמלית? זוכרים את שתי האפשרויות שאמרתי בראש? די ברור שהוא מתכוון לומר שזו דרך נורמלית, לא כל ריחיים עובדים עם מים. יש ריחיים שעובדים עם חמור, יש ריחיים שאני עושה ממש ביד, אבל נכון שדרך נורמלית זה גם עם מים, זו דרך נורמלית, אבל היא לא היחידה. אז אני עכשיו מחדד עוד יותר. אז קודם כל אמרתי, האבן העוזר נראה כמו רש"י. לא נכון. מהנמקה שלו רואים שהוא כמו הראש. עכשיו אני שואל, כמו איזה משתי האפשרויות שראינו בראש? אני אומר, כמו האפשרות הראשונה. אפשרות שאומרת שאם זו דרך נורמלית, זה מספיק כדי לחייב. לא צריך שזאת תהיה הדרך היחידה. אוקיי? זה אבן העוזר. שיטת המגן אברהם, שזה מותר, כי גרמה מותר. מה זאת אומרת גרמה מותר? אבל הסוגיה בבבא קמא מדברת, אומרת שגרמה אסור. מה תגיד? הסוגיה בבבא קמא אומרת שגרמה אסור רק לשיטת רבי יוסי. ולהלכה אנחנו פוסקים כמו רבנן שגרמה מותר, ולכן דווקא המגן אברהם שמתיר יכול ללכת עם רש"י המחמיר. כי רש"י מחמיר אמנם, אבל הוא מחמיר בשיטת רבי יוסי. להלכה שאנחנו פוסקים כמו רבנן, אז גרמה מותר. וגרמה מותר גם בדברים שדרכם להיעשות ככה. זאת אפשרות אחת. שהמגן אברהם קרא את זה כמו רש"י, ואת הגמרא בבבא קמא, ואז הוא אומר שהמחלוקת, שהגמרא שמה נאמרה לפי רבי יוסי, שאוסר דאורייתא גרמה בשבת, אבל רבנן שחולקים עליו מתירים גרמה בשבת, ולכן להלכה גרמה מותר. מה עם מלאכות שדרכן להיעשות בגרמה? לא מעניין, רש"י לא עושה חלוקה כזאת. זה חלוקה של הראש. אפשרות אחת להסביר את המגן אברהם. אפשרות אחרת, אולי הוא הולך כמו השיטה השנייה של הראש. שמה? הוא אומר ככה, אני הולך כמו הראש, ולכן גרמה בשבת מותר. נכון שמלאכות כאלה שעיקר עשייתן על ידי גרמה, שמה יהיה חייב. אבל זה רק במקום שבו אתה עושה רק בגרמה. אבל זה שזה הדרך הנורמלית לעשות בגרמה, זה לא מספיק כדי לחייב. ופה בריחיים של מים ראינו שזאת אמנם דרך נורמלית, אבל זאת לא הדרך היחידה. ולכן יכול להיות שמגן אברהם ואבן העוזר נחלקים ביניהם בשתי האפשרויות איך מבינים את הראש. האם המלאכות שהוחרגו ואנחנו מחייבים עליהן גם בגרמה, זה כאשר הגרמה הוא דרך נורמלית לעשות את זה, או זה רק כאשר הגרמה היא הדרך היחידה לעשות את זה? דווקא מינה כן, האם מלאכת מחשבת עשרה תורה זה הדין מלאכת מחשבת, או שזה רק נאמר שמה שהיה במשכן נאסר? כל מה שדיברתי בתחילת השיעור. אוקיי? אז במגן אברהם בעצם יש שתי אפשרויות להבין את זה. או שהוא הולך בשיטת רש"י, ואז הוא לא עושה חילוקים, כל גרמה מותר. או שהוא הולך בשיטת הראש, אבל הוא אומר מה שאסרו בגרמה, זה רק מלאכות כאלה שנעשות רק בגרמה. המלאכות שהדרך הנורמלית לעשות אותן בגרמה, זה עוד לא אומר שזה נאסר, זה מותר, כי לא, זה לא היה במשכן. אוקיי, עכשיו תראו את החייזר, והנה זה קטע מהחייזר, והנה בעיקר הדין לגבי גרמה בשבת, דעת האבן העוזר או הרחיים סוף סימן שין כף חט בנותן חיטים לתוך רחיים של מים חייב. חייב, שימו לב, דאורייתא. ולא כמו שכתב המגן אברהם ריש נון ב'. וכל האחרונים השיגו, לא חשוב, זה לא מעניין. ודעת האבן העוזר דחייב, כמו שאמרו בבבא קמא דף סמך, זורה ורוח מסייעתו, אב דלנזיקין אבי גרמא ופטור, לעניין שבת, מלאכת מחשבת עשרה תורה. בסדר, אז נראה שהוא מביא את הראיה שלו מבבא קמא. אבל מה בבבא קמא? רש"י מבבא קמא או הראש בבבא קמא? אז אומר אחיעזר, ולכאורה דברי האבן העוזר תמוהים. מהי ראיה מזורה? דזהו מלאכתו, כמו זורע ואופה וצד. מה משותף לכל אלה? זורע, אופה וצד. שהם כולם מלאכות שנעשות בגרמה. כשאני זורע, אני טומן את הגרגיר באדמה, נכון? מה גורם לו לצמוח? האדמה, לא אני. אני רק את גרמה, אוקיי? אופה, אני שם את זה על האש, האש אופה. צד, אני שם את המלכודת. המלכודת צדה את בעל החיים. אז כל המלאכות האלה הן מלאכות שדרכן להיעשות בגרמה. הוא אומר, גם זורע זה ככה. לכן, אני לא מבין, הוא אומר, על האבן העוזר, איזה ראיה אתה מבין לי מהסוגיה בבבא קמא? סוגיה בבבא קמא מדברת רק על מלאכות כאלה שדרכן להיעשות בגרמה. מה הבעיה? לא הבנתי. מה הוא מקשה אחי עזר? גם ברחיים של מים, דרכה של התחינה להיעשות בגרמה. מה אתה רוצה? מה הבעיה? אז הוא אומר, ונראה בדעתה, במה שאמרו בזורה ורוח מסייעתו, מלאכת מחשבת עשרה תורה, לא אמרו שזה עצם המלאכה, היינו זה כל שהוא מלאכת מחשבת, והמלאכה מתעבד באופן זה, חשוב מלאכת מחשבת. ועל כן, גם בנותן חיטים ברחיים של מים, שזהו דרך התחינה, אף שבאפשרי לעשות על ידי תחינה ביד. מכל מקום, זוהי מלאכת מחשבת שעשרה תורה. ולא דמי ליד השבת קופקף בגרם כיבוי, שהוא בא במקרה. וחי גבנה אמרינה, לא תעשה כל מלאכה, זה גרם השארי. וחי גבנה לא חשוב מלאכה. אבל באופן שהמלאכה היא תמיד על ידי גרמה, זהו חשוב מלאכת מחשבת. אז מה הוא אומר? הוא אומר, זורה ורוח מסייעתו, הדרך הנורמלית לעשות זריעה זה על ידי רוח. אבל אפשר גם בלי. אבל מספיק לי שזאת הדרך הנורמלית כדי לחייב. אוקיי? זה לא שזה עצם המלאכה. לא תמיד עושים את זה על ידי רוח. אבל זאת כן דרך נורמלית לעשות על ידי רוח. זה רואים במסכת בבא קמא, שמחייבים במצב כזה. אז אם כך, גם בתחינה ברחיים של יד, נכון שזה לא הדרך היחידה לעשות תחינה ברחיים של מים, כי אפשר גם על ידי יד, אבל זו דרך נורמלית. ולכן, אומר אבן העוזר, כמו שבזורה ורוח מסייעתו בבבא קמא חייבים, כך גם בתחינה ברחיים של מים חייבים. שימו לב, אחיעזר מרגיש, אנחנו רואים את זה במובלע, בין השיטין, הוא מרגיש בהבחנה שאני עשיתי למעלה. האם זאת המלאכה שרק כך עושים אותה, או שזה דרך נורמלית לעשות אותה? ולכן הוא מתעקש ואומר, שימו לב, גם בזורה וגם ברחיים של מים, זו דרך נורמלית לעשות את זה, אבל זאת לא הדרך היחידה לעשות את זה. ועובדה שבזורה חייבים, רואים שמספיק שזו דרך נורמלית כדי לחייב. לכן אומר אבן העוזר, גם ברחיים של מים, זו דרך נורמלית ולכן חייבים.
כמו השיטה הראשונה.
לא שומע?
זה כמו השיטה הראשונה שאמרת.
השיטה הראשונה בראש, ואת הולך כמו הראש בשיטה הראשונה. זה דבר, דבר שדרך נורמלית לעשות אותו, זה מספיק כדי לחייב. לפי הדרך השנייה, שרק כך זה נעשה, אז בזורה היית חייב כי רק כך זה נעשה בעזרת רוח, אבל ברחיים של מים, יש דרך גם לעשות את זה ברחיים של יד. אז נכון שזה דרך נורמלית, אבל זאת לא הדרך היחידה. אז אם הייתי מבין לפי השיטה השנייה של הראש, אז ברחיים של מים הייתי פותר. וזאת באמת יכולה להיות שיטת המגן אברהם. זאת אומרת, אחי עזר מסביר שהן המגן אברהם והן האבן העוזר למדו כמו הראש את הגמרא בבבא קמא. וזה מאוד הגיוני, כי לפי רש"י יוצא שהגמרא בבבא קמא היא לא להלכה. היא הולכת כשיטת רבי יוסי. אז כולם הולכים עם הראש. אז מה המחלוקת? המחלוקת היא בשאלה אם מה שהראש מחייב בזורה, כי זורה נעשה רק על ידי הרוח, כך למד המגן אברהם, ואם זה ככה, אז בריחיים של מים, שהרי אפשר לעשות גם על ידי ריחיים של יד, אז בריחיים של מים זה יהיה מותר, גם לפי הראש, זה שיטת המגן אברהם. אבן העוזר אומר לא, בזורה אפשר על ידי רוח, ואפשר גם בלי רוח. מזה שהראש מחייב בזורה, רואים שמספיק שזאת הדרך הנורמלית לעשות את זה על ידי הרוח, כן, בגרמה. אז אם זה ככה, גם בריחיים של מים, שזה אומנם לא הדרך היחידה, אבל זו דרך נורמלית, זה מספיק כדי לחייב. מחלוקת המגן אברהם והאבן העוזר, היא באותן שתי דרכים לקרוא את שיטת הראש. ובישועות יעקב סימן שין למד דלת, בתשובות נכדו כתב, בשיטת השיטי גיבורים, דגרם כיבוי פטור דווקא בעינו מכוון. ובמתכוון חייב משום כיבוי. דעה ומלאכת מחשבת, דחייב גם בגרמה כמבואר בבקם הסמך. ורק בלא מתכוון, דאין זה מלאכה ואין זה מלאכת מחשבת בחיי גוונה, אין חיוב בגרמה.
חזרה לרש"י.
בדיוק. ואת, הוא, וזה עד עכשיו לא ראינו שיטה כזאת. הוא בעצם רוצה לומר, רגע. כן, הוא רוצה לומר ששיטת רש"י, שגרם כיבוי חייב בגלל דין מלאכת מחשבת. והוא רוצה לומר דבר נוסף, השיטה הזאת היא גם להלכה. איך זה מסתדר? הרי ראינו שמחלוקת רבי יוסי ורבנן, יש מחלוקת רבי יוסי ורבנן בגרם כיבוי, אפילו דרבנן אולי, אבל אפילו אם זה דאורייתא, זה רק לפי רבי יוסי דאורייתא, אבל לפי רבנן זה מותר לגמרי. אז איך אפשר להגיד להלכה שגרם האסור מדאורייתא? אז הוא אומר, יש הבדל בין הסוגיות. הוא מסביר את רש"י, רש"י לא הולך בשיטת רבי יוסי. גם רבנן מסכימים לדברי רש"י בבבא קמא סמך. גם לפי רבנן, זורה ורוח מסייעתו חייב. מה זה שונה מגרם כיבוי שלשיטתה מותר? אז א', אפשר היה להגיד שזה אולי במקום פסיידה הותר, ושם זה לא פסיידה. אבל זה לא מספיק. בגלל שאם זה לא פסיידה, אז היה איסור דרבנן. איסור דאורייתא לא מתירים במקום פסיידה. ובגמרא בבבא קמא רואים שזה איסור תורה, זה לא איסור דרבנן. מלאכת מחשבת אסרה תורה, זה איסור דאורייתא. לכן צריך לומר, צריך לעשות חילוק בין המקרים. שבזורה ורוח מסייעתו, הבן אדם הרי מתכוון מראש לבצע את הפעולה הזאת, נכון? זה מה שרש"י אומר, התקיימה מחשבתו. נכון? אבל בגרם כיבוי מה שהוא מותר, זה רק מתי שהוא לא מתכוון באמת לחבות. הוא קיבה בגרמה, שם זה יהיה מותר. למה? כי אי אפשר להגיד שהתקיימה מחשבתו. הרי למה רש"י אומר שגרמה בשבת חייב? כי התקיימה מחשבתו, זה מה שהוא תכנן וזה מה שקרה בפועל. אבל אם הוא לא תכנן את זה, זה קרה לא במתכוון. אז אין את הסברה של התקיימה מחשבתו. לכן אם הוא לא מתכוון, למרות שהוא קיבה בגרמה, אז יהיה פטור. הוא פטר, הוא פטור, אבל לא יהיה איסור תורה. זאת אומרת, הוא עושה חלוקה בין הסוגיות. זאת אומרת, רש"י אמר שגרמה חייב מדאורייתא, וזה גם להלכה, לא שיטת רבי יוסי. זה גם נפסק להלכה. אבל זה קשה, מה שהוא אומר פה. למה זה קשה? כי אתם זוכרים את המקרה שראינו בגרם כיבוי בשבת. מה היה המקרה? לשים כלים חדשים ממים בפני האש, נכון?
אז הוא התכוון.
הוא התכוון, ברור. הוא עושה את זה כדי לעצור את האש. זה אתה יכול להגיד שכל מה שרבנן אומרים שמותר, זה רק שלא התכוון, ובמתכוון הם מודים שאסור. שם מדובר בלא התכוון, בהתכוון, והוא אומרים שמותר.
התכוון לעצור ולא לכבות.
או, אז יכול להיות שבאמת משהו תופס, ואני שמתי שם את הכלים עם המים, כדי שיעצרו את האש. נכון שהכלים האלה גם יכולים להתפוצץ ואז המים ישפכו ויחבו את האש. לזה לא התכוונתי. מבחינתי היה מספיק לעצור את האש, לא התכוונתי לכבות אותה. ואז יכול להיות שאפשר להבין את ישועות יעקב. אוקיי? אולם הראש בבבא קמא סמך כתב דעת המלאכת מחשבת עשרה תורה, אף על פי דלא הווה אלא גרמא, בעלמא, באחי חייבה תורה, כיוון דמלאכה זו עיקר עשייתה לידי רוח. מבואר דווקא בזורה שעיקר עשייתה כן, אבל לא בשאר מלאכות. אני חושב שזה המשך דברי ישועות יעקב. עד כאן הוא דיבר על שיטת רש"י, אבל הראש טוען שלא. מלאכת מחשבת עשרת תורה זה לא עיקרון כללי שגרמה אסור במתכוון, אפילו אם הוא מתכוון. אפילו אם הוא מתכוון זה לא יהיה אסור, אלא רק במלאכות כאלה שעיקר עשייתן על ידי רוח. עכשיו, אני צריך לדון בשיטת רש"י. רש"י בעצם אומר שבשבת גרמה חייב. עכשיו, אם רש"י הולך לפי רבי יוסי, בלי הישועות יעקב, שראינו שהוא גם להלכה, אבל התפיסה המקובלת היא שרש"י הולך בשיטת רבי יוסי, כי גרמא חייב. אז מה יוצא למסקנה?
שזה מותר.
מותר, נכון? לפי רבנן.
לפי
רבנן רבי יוסי, שזה מותר. אוקיי? אז מה יהיה הדין בזורה ורוח מסייעתו לפי זה להלכה?
יהיה מותר.
יהיה מותר.
כן?
וברשימת המלאכות במשנה מופיע זורה. איך, מה רבנן יעשו עם זה? מה, אין להם את מלאכת זורה? לכאורה ישועות יעקב הוא הכרחי. אתה חייב להגיד שהמקרה של זורה ורוח מסייעתו הוא חריג לפי רש"י, כי זה מתכוון או מאיזושהי סיבה כזו או אחרת. כי אחרת יצא שהרבנן חולקים גם על זה, ואז יצא שאין בכלל מלאכת זורה לפי רבנן. ויש ברשימת המלאכות זורה מופיע.
אפשר לזרות בלי רוח, לא?
או, אז צריך לומר, אין ברירה, אלא להגיד שלפי רש"י,
השיטה השנייה של הראש,
יעמידו את מלאכת זורה,
לפי השיטה השנייה של
הראש, לא באמצעות רוח, נכון? זורה לא באמצעות רוח, כי זורה באמצעות רוח פטור, לפי רבנן. אבל, ואז זה יוצא שזורה הוא סוג מלאכה כזאת, שאומנם נורמלי לעשות אותה על ידי רוח, אבל לא רק על ידי רוח, אפשר גם לעשות את זה בלי רוח, נכון? זאת אומרת, רש"י בעצם בהבנת מלאכת זורה ילך עם הכיוון הראשון של הראש. שמלאכת זורה לא נעשית רק על ידי הרוח, אלא זאת הדרך הנורמלית לעשות אותה. איך אני יודע שרש"י מסכים לזה? בגלל שאחרת רבנן נתקעים לפי רש"י, להלכה. אחרת יוצא שאין מלאכת זורה בכלל לפי רבנן. אוקיי? על כורחנו שמדובר בזורה לא באמצעות רוח, זה מה שעשו במשכן, וזה מה שנאסר, אז רואים שיש מלאכה, יש דרך נורמלית לעשות את הזורה, לאו דווקא על ידי רוח. עכשיו, המגיד מישנה והכסף מישנה בנזקי ממון, הם כותבים, הרמב״ם לא מביא שזורה ורוח מסייעתו חייב, הוא לא מביא את ההלכה הזאת. אז המגיד משנה והכסף משנה בפרק י"ד מנזקי ממון, הם מסבירים שהרמב״ם פשוט לא פסק כרב אשי.
באמת שומע שזה פטור?
מה?
הוא אמר שזה פטור?
הרמב״ם הרי פוסק שגרמה מותר, נכון? זה משום מה שגם כיבוי מותר. אומרים כנראה שיש כלל לפי הרמב״ם, שגרמה גם בשבת מותר. אז אם אתה לא כותב שזורה ורוח מסייעתו חייב, אתה כנראה מבין שזה כמו כל גרמה, הוא מותר. מסבירים הכסף משנה והמגיד משנה למה, הרי כתוב בגמרא בבבא קמא שזורה ורוח מסייעתו חייב, ולא, זה בשיטת רבי יוסי. לפי רבנן זה באמת מותר. לפי זה יוצא שהרמב״ם למד כרש"י, לא כמו הראש. וגם לא כמו ישועות יעקב. ישועות יעקב אומר שרש"י מעמיד את זה לא כמו רבי יוסי, אלא גם כמו רבנן, זאת אומרת זה נפסק להלכה. והרמב״ם למד כמו רש"י שזה שנוי במחלוקת רבי יוסי ורבנן, אבל הוא באמת אומר, אם זה ככה, זה לא נפסק להלכה, לא כמו ישועות יעקב. אוקיי? שימו לב איך כל הסוגיה נפרסת לפי האפשרויות האלה. כמובן שלפי זה עולה השאלה ששאלנו גם לפי רש"י, אז מה זה מלאכת זורה? כנראה זריעה ביד, לא בעזרת רוח, זריעה אחרת, נכון? כי גם הרמב״ם מסכים שמלאכת זורה היא אחת מלמדת מלאכות. אוקיי? מה ששאלתי על רש"י, בסדר? עכשיו, כמה אחרונים בכל זאת, ישבו את רש"י באופן אחר, את הישועות יעקב כבר ראינו. אז בואו נחזור רגע אחורה. אמרנו שלפי רש"י יש סתירה בין הסוגיות. סוגיה של גרם כיבוי אומרת שגרם המותר להלכה, כמו רבנן, והסוגיה בבבא קמא סמך, זורה ורוח מסייעתו, אומרת שגרם החייב. אמרתי, אפשרות ראשונה להסביר, הסוגיה בבבא קמא הולכת בשיטת רבי יוסי, שאומר שגרם החייב. אבל אז יוצא שזה לא להלכה, וצריך להיות שזורה ורוח מסייעתו להלכה פטור, אולי זאת באמת שיטת הרמב״ם. אבל אם אני רוצה להגיד שהגמרא בבבא קמא הולכת להלכה...
מה זה הראש?
מה?
אם זה להלכה, זה לפי שיטת
הרמב״ם. לא, לפי רש"י. היא להלכה, ואז יוצא שגרמה בשבת חייב, כללית, לא רק בזורה. גרמה בשבת חייב. אוקיי? זאת שיטת רש"י, באופן כללי. מה עושים עם הסוגיה בגרם כיבוי שגרם הפטור? אז ברגע שיש לנו סתירה בין שתי סוגיות כאלה, תמיד יש שתי אפשרויות עקרוניות ליישב אותה. או להגיד שזורה הוא החריג, ובאופן כללי גרם הפטור חוץ מאשר בזורה, זה הכיוון שהלך בו הראש, או להגיד שהגרם כיבוי הוא החריג, ובעצם בדרך כלל גרם החייב, גרם כיבוי זה משהו חריג והוא פטור. אוקיי? ישועות יעקב למשל אומר, שבאמת גרם החייב כשהוא מתכוון, אבל בגרם כיבוי זה לא מתכוון ולכן פטור. בקרונית הגרם כיבוי הוא אחרי. אז לא דווקא על כיבוי, אלא על, 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 על מי שעושה מלאכה בגרמה ולא מתכוון. זה הכוונה שהוא פטור. קצת צריך להעיר על זה, כי אם הוא לא מתכוון, אז יש פה את הפטור של אינו מתכוון. למה אתה צריך את הפטור של גרמה? בסדר, זה... זה דיון שאולי תראו אחרי זה בסיכום, אני קצת נכנס אליו בסיכום. פסיק רישא, אבל לא פסיק רישא. כי פה מדובר שזה כן היה פסיק רישא. מבינים? זאת אומרת, הרי כשאני, נגיד שאני לא התכוונתי למים בתוך הכלים החדשים. זאת אומרת, ישועות יעקב לא התכוונתי. נכון? ולכן הגרם המותר. אז למה אתה צריך להגיע לזה שגרם המותר? תהי פוק למצד שזה אינו מתכוון. הוא לא התכוון.
אבל יודעים בבוזעות שהכלים האלה מתפוצצים?
יש פה פסיק רשע.
יש כוונה
שאני לא מתכוון.
יש ודאות שם.
כן, יש ודאות שם. כלים חדשים נבקעים בוודאות. מה?
זה לא מתכוון, אלא יש כוונה אחרת.
נו כן, יש לו כוונה אחרת, לעצור את האש. אתה עצמך אמרת קודם. הוא לא התכוון לכבות, הוא התכוון לעצור.
אפשר להגיד לא מתכוון.
למה? הוא לא מתכוון לכיבוי, הוא מתכוון לעצור. לעצור זה מותר. כל אינו מתכוון זה ככה. תור של אינו מתכוון לא יהיה פה, כי יש פה פסיק רשע. נכון? נו, אבל אם יש פה פסיק רשע, אז מה זה עוזר לי שהוא לא התכוון? אז למה פתור פה באמת? בגלל גרמה. שימו לב, כשאני מוסיף את אינו מתכוון בתור תנאי, זה לא בגלל שהפתור הוא פתור של אינו מתכוון, הפתור הוא פתור של גרמה. רק מתי הפתור של גרמה קיים? רק שלא התכוונתי, כי אז אחרת מתקיימת מחשבתי. אבל זה שלא התכוונתי זה תנאי בדיני גרמה. זה לא הופך אותי לפתור של אינו מתכוון. כי מבחינת אינו מתכוון יש פה פסיק רישא, אין פה פתור של אינו מתכוון. אבל כמו שראינו בפסיק רישא, הפסיק רישא לא הופך אותי למתכוון, נכון? הוא גורם לי להתחייב למרות שאני לא מתכוון. בגרמה, אז בגלל שאני לא מתכוון, לא משנה זה פסיק רישא. אם לא התכוונתי, אפשר להגיד שהתקיימה מחשבתי. ואגב, זאת ראיה לזה שפסיק רישא לא הופך אותי למתכוון. ראינו בזה מחלוקת ראשונים ואחרונים. החשבון הזה הוא ראיה לכך שפסיקה שלו לא הופך אותי למתכוון, אלא משאיר אותי אינו מתכוון, רק אני בכל זאת חייב. אבל פה, האינו מתכוון נדרש כתנאי לפטור של גרמה. ולכן לא אכפת לי שזה פסיק רשע. כי גם אם זה פסיק רשע, הוא עדיין לא מתכוון. ולכן הוא יהיה פטור, אבל הפטור הוא פטור מדיני גרמה, לא פטור מדיני אינו מתכוון. זה הישועות יעקב. אבל יש אחרונים אחרים שהולכים בכיוונים שונים. יש כאלה שמחלקים, למשל, בין רמות הגרמה השונות. ואמרתי שיש הרי, דיברנו על מקרב כיבויו, כל הסוגיה בפרק קירה, שרואים שם שיש רמות שונות של גרמה, או סוגים שונים של גרמה. אחד יותר חמור מהשני. פה הם אומרים, בבבא קמא, בזורה ורוח מסייעתו, הוא העיף את הגרגירים. והרוח הפרידה אותם. אז זה אומר שבעצם הייתה פה פעולה של האדם שהייתה חלק ממה שבוצע כאן. זה שזרקתי את הגרעינים למעלה, זה פעולה בידיים. אגב, הפעולה שלי בידיים לא עשתה את כל העבודה, הרוח השלימה את העבודה. כמו בליבה ולבתו הרוח. אני ליביתי, אבל הרוח השלימה את העבודה. גרמה כזה, אומר רש"י, חייב בהלכות שבת. אבל כשאני שם את הכלים עם המים, והאש מפוצצת את הכלים, והמים נשפחים ומחבים אותה, אין שום פעולה שלי בעניין הזה. אני הנחתי שם את הכלים והלכתי הביתה. אז פעולת הכיבוי נעשית כל כולה על ידי האש על עצמה. נכון? אין פה מעורבות של האדם. גרמה כזה יהיה פטור. כך טוענים כמה אחרונים. ואז עוד פעם יוצא שדברי רש"י זה שגרמה בשבת חייב, וזה נאמר להלכה. אבל זה נאמר להלכה בסיטואציות מסוימות, לא כמו בגרם כיבוי. הישועות יעקב אומר בסיטואציות שהוא מתכוון, האחרונים האלה אומרים בסיטואציות שיש לו בפעולה שלו חלק בביצוע המלאכה. אבל גרמה שהוא כל כולו גרמה, והאדם עצמו בכלל לא נוטל חלק בביצוע הפעולה, שם גרמה יהיה פטור. שנייה אחת. עכשיו, פה צריך קצת להתלבט. לפי ישועות יעקב, מאוד ברור למה הגמרא אמרה מלאכת מחשבת עשרה תורה. רש"י אומר, כי התקיימה מחשבתו. אם לא התכוונת, אז אי אפשר להגיד שהתקיימה מחשבתו. אז זה יוצא באופן מאוד טבעי מההנמקה של הגמרא. אבל לפי החלוקה של האחרונים שהבאתי עכשיו, מה הם אומרים? הם אומרים שבמקום שהייתה מעורבות של האדם בעשיית הפעולה, כמו בזורה ורוח מסייעתו, שם גרמה חייב. במקום שלא הייתה מעורבות, גרמה פטור. למה? הרי בשני המקרים התקיימה מחשבתו. מדובר שהוא התכוון, רק פה הוא פעל ופה הוא לא פעל. אז הגמרא הייתה צריכה להגיד, בגלל שהוא פעל, לא בגלל שהתקיימה מחשבתו. למה הגמרא מנמקת את זה בדין מלאכת מחשבת? זה לא ברור לפי האחרונים האלה. יכול להיות שיש פה תנאי נוסף. מלאכת מחשבת זה שהתקיימה מחשבתו. וזה כשלעצמו לא מספיק, זה תנאי הכרחי כדי לחייב, אבל לא מספיק. בשביל לחייב צריך גם שתהיה איזושהי פעולה שלו. אם סתם התקיימה מחשבתו והוא לא עשה כלום, הוא ישב כאן, והוא נורא רוצה שיקרה משהו, ועכשיו פתאום המשהו הזה קרה. אף אחד לא יעלה בדעתו להגיד שהוא חייב, נכון? הוא עושה פה מלאכה. התקיימות מחשבתו היא לא מספיקה כדי להפוך את הפעולה הזאת למלאכה בשבת. זה תנאי הכרחי, אבל הוא לא מספיק. צריך שאתה גם תעשה איזושהי פעולה. לכן זה לא נורא, הקושייה הזאת. אומרים מלאכת מחשבת כדי להגיד שהתקיימה מחשבתו. נכון, זה לא מספיק, צריך גם פעולה שהוא עצמו עושה. בסוגיה במסכת ביצה, שגם הזכרתי אותה בעבר, בדף כ"ב, עמוד א', איתה ורב יהודה לאולה, הנותן שמן בנר חייב משום מבעיר, והמסתפק ממנו חייב משום מכבה. כן, יש תארית שמן ופתילה שדולקת, זה נקרא נר אצלהם, אוקיי? עכשיו, אם אני מוסיף שמן לתוך הקערית, אני חייב משום אוויר. אם אני לוקח שמן מהקערית, אז אני חייב משום מכבה. מה ההסבר? אז תוספות אומר ככה, שם, בביצה. והמסתפק ממנו חייב משום מכבה, אינו רוצה לומר מפני שממהר כיבוי. זה לא הווה אלא גרם כיבוי. הוא גרם כיבוי ביום טוב שרי, אף על פי שממהר כיבויה, ובשבת נמי אינו חייב. כי גרם כיבוי ראינו שמותר, להלכה פוסקים כרבנן, נכון? אז העובדה שאתה מכבה בגרמה, אם נטלת את המים בנר, את השמן מהנר, אז אתה מכבה בגרמה, כי האש תכבה בסוף, בסדר? אבל כיבוי בגרמה מותר. אז למה כתוב פה חייב, המסתפק ממנו חייב משום מכבה? אלא היינו, אומר תוספות, אלא היינו תאמה, הועיל, ובאותה שעה שהוא מסתפק ממנה, מכבה קצת, הוא מכסה אורו, אתה לא יכול להנהור ריקולי, כי איק השמן מועט בנר, ולכך נראה ככבוי. כלומר, כשאתה לוקח את השמן, אז האש טיפה מונמכת, זאת נהיית יותר קטנה. הלקיחת השמן מנמיכה את האש. ואז הוא בעצם אומר, זה כיבוי בידיים, זה לא גרם כיבוי, ולכן זה מותר. אבל יוצא פה בתוספות שבאמת להלכה גרם כיבוי מותר, נכון? והמצב הזה הוא מצב של גרם כיבוי. לא שומע?
למה אם הוא מושך לפי התוספות? למה אם הוא מוציא קצת שמן זה מיד מכבה? ייקח זמן.
לא, הוא טוען שזה מיד האש יורדת כשאתה לוקח את השמן. זאת ההנחה המציאותית שלו, אפשר כמובן להתווכח על זה, אבל זאת ההנחה המציאותית שלו.
אולי זה סוף הדרך, ואז הוא...
לא, גם אם זה לוקח זמן זה לא משנה, כל עוד ההשפעה היא השפעה ישירה. זה לא כמו המים, דיברנו על זה, שההבדל בין גרמה ולא גרמה זה לא רק פער הזמן, אלא זה שתחשוב על הקדים עם המים. קדים עם המים זה לא רק בגלל שיש פער זמן בין השלב שבו הנחתי את הקד לבין הכיבוי, אלא פעולת הכיבוי בעצמה בכלל לא אני עשיתי אותה, היא נעשתה ממילא על ידי האש. פה הטענה היא, אם הטענה היא שאני עצמי עשיתי את הפעולה, רק יש הבדל בזמן, זה לא מפריע לי, כי אני עצמי עשיתי את הפעולה, אז זה נקרא כיבוי בידיים. ראש כותב שמה, כתבו התוספות, עד החשיב לי מחבא, היינו משום דק שממעט השמן ומרחיקו מהנר, שהוא דולק מיד כהה אור הנר, ואין דולק יפה כבתחילה, ואב אלי מחבא.
לא, זה יותר רגעים.
זה התוספות.
כן.
זה מה שהוא אומר, בסדר? ואז הוא אומר, ואין לפרש משום שממהר קביעת הנר, שיחלה השמן, אי אפשר לפרש שזה פשוט מזרז את הכיבוי העתידי של האש, למה? דהיינו גרם כיבוי שנחלקו רבי יוסי וחכמים, בתנן, כן, מה שראינו. בסדר? ילקח נראה לי טעמה, הוא מקשה על זה, לא משנה. ילקח נראה לי טעמה, זה מסתפק מן הנר,
וזהו לא.
משום שממהר כיבויו. ואף רבנן דרבי יוסי מודו בהי גרם כיבוי דחייו. הוא כן חוזר להסבר שתוספות דחה. אסור לקחת את השמן בגלל שבעתיד הכיבוי יקרה מהר יותר. אמרנו, אבל זאת הרי מחלוקת רבי יוסי ורבנן, ולהלכה פוסקים כרבנן שגם כיבוי מותר, אז הוא אומר לא. דעת כאן לא פליגי אטם, אלא משום דיינו נוגע בדבר הדולק, אלא עושה דבר חוצה לו, הגורם את הכיבוי, כשתגיע שם הדלקה. הלכה השמן והפתילה, שתיהן גורמים את הדלקה, והממעט מאחד מהן וממהר את הכיבוי חייב. בסדר? מה הוא אומר? בעצם חילוק מאוד דומה לחילוק של האחרונים שראינו. שמה? שכל מה שהם אמרו שגרם כיבוי מותר לגבי הקנקנים החדשים ההם, זה רק במקום שבו אתה בכלל לא נוגע בדבר הדולק, או במה שגורם לדלקה, אתה עושה משהו ובעקיפין קורה דבר אחר שמכבה את הדלקה עם הקנקנים. על זה נחלקו רבי יוסי וחכמים, וזה נקרא גרם כיבוי. להלכה פוסקים כמו חכמים שדבר כזה מותר. במקרה שלנו, המסתפק משמן שבנר, מה גורם לדלקה? השמן. השמן והפתילה הם אלה שדולקים. אם אתה לוקח את השמן, אז נכון שכל הבעיה זה שהכיבוי העתידי, שהוא מגיע מהר יותר. אבל זה קרה בגלל שאתה עצמך עשית את פעולת הכיבוי בדבר הדולק עצמו. זה גרמה שאותו אנחנו כן אוסרים. וזה מאוד מזכיר את החילוק של האחרונים בין זוהה ורוח מסייעתו, ששם הרי אני עצמי נגעתי בגרגירים ובמוץ, נכון שהרוח סיימה את העבודה, אבל אני עצמי גרמתי את זה באופן שהייתי מעורב בפעולה. בגרמה כזה כן חייבים. רק בגרמה של הקנקנים פטורים, כי שם לא נגעתי בכלל, לא הייתי בכלל חלק מפעולת הכיבול. אז אם ככה יוצא שיש לזה מקור בדברי הראש כבר לחילוק הזה של האחרונים. והראש אומר בעצם את העניין הזה.
תוספות לא מקבל את זה, כי התוספות מבדים בשעבה, הוא אומר שאם חותכים בשעבה, זה, אתה נוגע באותו דבר, השעבה גם, זה כמו, מבחינת תוספות שעבה ושמן זה אותו דבר, והתוספות אומר שאם חותכים את השעבה למטה, זה לא מפריע, כי זה לא באותו רקע. זה לא בדיוק.
התוספות מדגישים שאתה לא פוגע באותו רגע.
נכון. הפער הזמן כן משחק.
לפי תוספות.
כן, אבל הראש חולק על תוספות.
הראש לא הולך אותו.
נכון, הראש מפרש את אותו פירוש שתוספות דחה. הוא אומר, זה שבעתיד העסק יכבה אז מה? גם אם יש פער זמני, זה עדיין לא אומר שיש פטור של גרמה. כי סוף סוף התקיימה מחשבתו. אז אין פטור של גרמה. אוקיי? עכשיו, זו נקודה מעניינת, כי הרי... בואו נזכור מה הראש כתב במסכת בבא קמא. הראש, אז זה נראה ממש דומה לרש"י, נכון? הרי החילוק הזה של האחרונים נאמר בשיטת רש"י. איך אתה רש"י אומר שזורה ורוח מסייעתו זה גרמה וחייב, הרי בגרם כיבוי אנחנו פוסקים שפטור, וההנחה היא שרש"י אמר את דבריו גם להלכה, לא רק בשיטת רבי יוסי, אז עושים חילוק, שפה הוא נגע בדברים ופה הוא לא נגע בדברים. אבל הראש הרי לומד את בבקמה אחרת, הוא אומר שזה בגלל שבזורה זאת מלאכה מיוחדת שנעשית על ידי גרמה. אז מה המקום לחילוק שהראש אומר פה בסרט ביצה? החילוק הזה נאמר בשיטת רש"י, לא בשיטת הראש. אם הראש אומר את החילוק הזה, הוא יכול לפרש גם במסכת בבקמה כמו רש"י, ולא לייחד את מלאכת זורה באופן שהוא שונה ממלאכות אחרות. אלא פשוט להגיד כי בזורה ורוח מסייעתו, האדם היה מעורב, לכן הוא חייב, גם לדעת רבנן הוא חייב. למה אתה צריך להגיד, להגיע לזה שזורה זאת מלאכה מיוחדת שנעשית בעזרת הרוח? בסדר? קצת קשה מהראש על עצמו, ראש לשיטתו. תראו, יש, הזכרתי את אבני נזר הזה, הוא מעלה אפשרות מאוד מעניינת. לא הבאתי ציטוט שלו. אז אני אגיד לכם בעל פה. אבננזר טוען שהראש לא מתכוון למה שאנחנו אמרנו קודם, לחילוק של האחרונים ברש"י. אלא הראש מתכוון לומר שברגע שאתה לוקח את השמן, אתה קיבית. למה קיבית? כי לפני שלקחת את השמן, כל השמן נחשב כשמן שבוער כרגע. אמנם האש אוחזת רק בפתילה, אבל זה לא משנה. זה נקרא שכל השמן שבנר בוער. ברגע שלקחת את השמן מתוך הנר, השמן שאותו לקחת כבר לא בוער. הוא לא מחובר לכל המערכת הזאת של הנר הדולק. אז קיבית את אותו שמן שלקחת. זה הכיבוי. וזה כיבוי בידיים, לא גרמה. ואת הראש לא עושה חלוקה בין שתי רמות של גרמה. גרמה שאתה מעורב במעשה וגרמה שזה קורה בעקיפין. לא. הראש טוען שבכיבוי, כשאתה לוקח את השמן שבנר, זה פשוט לא גרמה, זה כיבוי בידיים. כי הכיבוי אין פירושו סילוק האש. לא זאת הגדרה של מלאכת כיבוי. הגדרה של מלאכת כיבוי זה להפסיק את הבערה של השמן. השמן היה בוער, ועכשיו הוא מפסיק להיות בוער. או במילים אחרות, זה לא סילוק של האש, אלא זה הצלה של חומר הבערה. מלאכת כיבוי היא לא חיסול של אש. מלאכת כיבוי היא הצלה של חומר בערה. זה ההגדרה של מלאכת כיבוי. ופה לקחתי את השמן, הצלתי חומר בעירה.
אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה.
למה? לא, זה מלאכת כיבוי. זה המלאכה של כיבוי, אין צורך אחר בכיבוי. זה מלאכת כיבוי.
זה מלאכת
כיבוי. כן. עכשיו כמובן, זה לא מדויק, כי הגמרא אומרת שבכיבוי זה רק שהוא רוצה את הפחמים. זה הצורך לגופה. צריך להבין איך הוא מסתדר עם הדבר הזה, לא ברור בעניין הזה. מה?
זה לא מסתדר.
לא, אלא אם כן הוא יאמר, שמה זאת אומרת צריך את הפחמים, זה כמו להציל את חומר הבעירה. זאת אומרת, אתה מכבה את הפחמים, והפחמים הם היו חומר הבעירה. אתה רוצה את חומר הבעירה, לכן אתה מכבה. אז מה זה שונה מלכבות בגלל שאתה רוצה את השמן? גם אותו דבר. אז זה הצלה של חומר בעירה. לא נורא, אני חושב שאפשר להבין את זה. כל מקרה אני חושב שבראש, בלשון הראש זה לא נראה לי שזה נכנס. אני רוצה לסיים בהערה על הפטור של גרמה. יכול להיות, הרי יש סתירה בין הסוגיות, שבמלאכת כיבוי אנחנו אומרים שגרם כיבוי מותר, ובזורה אנחנו אומרים שגרמה אסור. אמרתי שיכול להיות שהזורה הוא חריג, גרמה מותר, אבל בזורה הוא מיוחד, ולכן חייב זה הראש, יכול להיות שכיבוי הוא חריג. זאת אומרת, באופן כללי גרמה אסור, זה רשי, אבל כיבוי הוא חריג. למה כיבוי הוא חריג? ראינו כמה אפשרויות. אני אציע עוד אפשרות. כיבוי, כשאני מכבה אש באופן כללי, הרי תמיד הכיבוי הוא בסך הכל הקדמה של זמן הכיבוי. אם לא הייתי נוגע, זה גם היה נכבה. ברגע שחומר הבעירה היה נגמר, זה היה נכבה, נכון? אז מה עשיתי בזה שכיביתי עכשיו? בסך הכל הקדמתי את זמן הכיבוי, נכון?
אלא אם כן זה יכפה אחרי שבת.
לא משנה, מה זה משנה? עדיין, רק הקדמתי את זמן הכיבוי. אתה
עושה גם לכיבוי ביום ראשון?
כן, עדיין כל מה שעשיתי, מבחינת התועלת, מבחינת התוצאה, זה שהקדמתי את גרם הכיבוי, את הכיבוי, סליחה, לא את גרם הכיבוי. זה הגדרה של מלאכת כיבוי. תחשבו על מבשל למשל. מלאכת מבשל, מה המלאכה? לבשל, אבל אני לא מבשל, אני רק שם על האש. נכון? זה מתבשל ממילא. ברור שהגדרת מלאכת מבשל זה לשים על האש. יש תנאי שזה יתבשל, אבל כשאתה שואל מה ההגדרה של המלאכה, לשים על האש. אחרי זה האש כבר מבשלת, אז זה גם מתבשל. אני טוען שמלאכת הבערה, או מלאכת כיבוי, סליחה, גם היא כזאת. מלאכת כיבוי זה לא להשיג את התוצאה של הכיבוי, כי התוצאה תבוא גם כך. זה רק להקדים את הופעתה של התוצאה הזאת, נכון? אז אם זה ככה, יכול להיות שלקרב את הכיבוי, או לעשות גרם כיבוי, זה אסור, כי זה ספציפית למלאכת כיבוי זה אסור.
זאת ההגדרה של הכיבוי.
אתה שומע?
זאת ההגדרה של המלאכת כיבוי?
כן, ההגדרה של מלאכת כיבוי זה הקדמה של פעולת הכיבוי. אוקיי? אז מה? אז עכשיו איך אני מגדיר בעצם את מלאכת הכיבוי? האם זה איסור פעולה או איסור תוצאה? ברור שפעולה, נכון? איסור תוצאה פירושו שעכשיו אין לי אש, סילקתי את האש. אבל לא, התוצאה הייתה קורית ממילא. מה שאסור לי זה לעשות פעולה שתביא להופעה מוקדמת יותר של התוצאה. אז איסור פעולה, הכיבוי, לא תוצאה. אבל באיסורי פעולה, באמת יותר הגיוני שיהיה פטור של גרמה. למה? כי אם עשיתי את זה בגרמה, אז זאת לא פעולה שלי. מה זה גרמה? יש לזה בגרמה, פירוש הדבר, זאת פעולה של הרוח, לא שלי. ואם כל האיסור הוא איסור על פעולה, אז יהיה פטור של גרמה. אבל בזורה ורוח מסייעתו, שמה זה כמו מלאכת בורר, האיסור הוא איסור על התוצאה, שבסוף יצא שהמוץ נפרד מהגרגירים. אז שם, מה אכפת לי זה קרה בגרמה? הרי התקיימה מחשבתו, כמו שרש"י אומר. תכלס התוצאה שהוא כיוון אליה, הושגה. אז מה אכפת לי שהוא עשה זה בגרמה? לכן שם גרמה יהיה חייב. ואז באמת יוצא מפה, וזה כתבו כמה וכמה אחרונים, שפטורים של גרמה הם פטורים שנאמרו אך ורק על איסורי פעולה. כי באיסורי פעולה נדרשת הפעולה שלי, ואם עשיתי את זה על ידי גרמה, אז אין פה פעולה שלי. ולכן אני פטור. אבל איסורים שהם איסורי תוצאה, גם אם השגתי את התוצאה על ידי גרמה, סוף סוף התוצאה הושגה על ידי. אז לכן גם בגרמה אני אהיה חייב, לא יהיה פטור של גרמה. אז אין פה אמירה כללית על הלכות שבת, אלא תלוי מה אופי הפעולה, המלאכה האסורה. כיבוי זה מלאכת פעולה, וזורה זה מלאכת תוצאה. זה לא חילוק בין שבת לבין כל התורה, זה חילוק בתוך שבת עצמה גם. השאלה אם זה איסור פעולה או איסור תוצאה, וגם בשאר התורה אגב. אם יהיו איסורי פעולה, אז גרמה יהיה פטור. למשל במזיק, אני ארצה לומר לפי זה, שההיזק, אתה משלם על פעולת ההיזק שאותה עשית. התוצאה זה רק יחידים כדי להגיד, קרה פה משהו, תפצה. אבל על מה אתה משלם? על פעולת ההיזק שאותה עשית. אם עשית את זה בגרמה, אז לא עשית פעולת היזק, לכן אתה פטור, ליבה ולמתוח רוח, פטור בנזיקים. בשבת למה חייב? כי בשבת אתה מדבר על פעולת זורה. פעולת זורה זה איסור תוצאה. ואיסור תוצאה לא יהיה פטור של גרמה, כי סוף סוף התוצאה הושגה. עכשיו, זה גישה מאוד מקובלת באחרונים, שפטור של גרמה הוא רק פטור של איסורי פעולה, ולא פטור של איסורי תוצאה. באיסורי תוצאה גם בגרמה יהיה חייב.
מה זה איסור תוצאה לדוגמה?
יכול להסביר את המחלוקת בין תוספות לראש?
לא שומע?
איך זה יסביר את המחלוקת בין התוספות לראש?
לא, לא, לא דיברתי על המחלוקת בין תוספות לראש. דיברתי על הסתירה בין בבא קמא לבין שבת. למה מסורי ברוח מסייעתו חייב, ובגרם כיבוי מותר. כי כיבוי זה פעולה, זה איסור פעולה, אז בגרמה לא עשית כלום. אבל בזורה זה איסור תוצאה. אז גם אם עשית את זה בגרמה הגעת לתוצאה. עכשיו, יש מצב לומר, יש ראשונים שמהם אפשר לראות, שמהם יוצא ממש הפוך. רגע. יש ראשונים שמהם יוצא שהפטור של גרמה הוא בעצם נובע מכך שהתוצאה לא משויכת אליי. זורה ורוח מסייעתו. למה אני פטור? כי אמנם התוצאה קרתה, אבל לא אני עשיתי אותה. אז למה לחייב אותי? מי שעשה אותה זה הרוח. שימו לב, כאן אני אומר, האיסור הוא איסור תוצאה. אבל ברור שזה שהתוצאה קרתה, זה כשלעצמו לא מספיק כדי לחייב אותי. צריך שזה יהיה משוייך אליי. נכון? אם עשיתי את זה בגרמה, אז הרוח עשתה את זה, זה לא משוייך אליי, לכן אני פטור. ואז יוצא ממש הפוך ממה שאמרתי קודם, 180 מעלות הפוך. דווקא באיסורי תוצאה יהיה פטור של גרמה. ושמאיסורי תוצאה צריך שהפעולה תהיה משוייכת אליי. אם זה קרה בגרמה, הפעולה לא משוייכת אליי. אליי אל הרוח. אבל אם האיסור איסור על פעולה, זה שאני עשיתי את הפעולה בגרמה, אז מה? עדיין הייתה פה פעולה, רק בגרמה. אז יש לפחות מקום, זה לא חייב להיות. יש לפחות מקום לומר שאני עדיין חייב, למרות שזה בגרמה. ואת אם קודם אמרתי שגרמה פותר באיסורי פעולה, אבל לא באיסורי תוצאה, עכשיו יוצא שהוא דווקא פותר באיסורי תוצאה, ובאיסורי פעולה פתוח, אולי כן ואולי לא. כי זה תלוי בשאלה איך אני מבין את הפטור של הגרמה. האם הפטור של הגרמה נובע מזה שלא הייתה פה פעולה? או שהייתה פה פעולה, רק התוצאה לא משוייכת אליי. הניסוח השני בעצם מדבר על איסורי תוצאה. הניסוח הראשון מדבר על איסורי פעולה. ולכן המסקנות הן מסקנות הפוכות. האם דווקא באיסורי פעולה יהיה גרמה ולא באיסורי תוצאה, פטור גרמה, ולא באיסורי תוצאה, או דווקא באיסורי תוצאה יהיה פטור גרמה ולא באיסורי פעולה. בדרך כלל באחרונים מקבלים את הניסוח הראשון. שגרמה פותר באיסורי פעולה ולא באיסורי תוצאה.
רב, מה קורה עם אחד ששם פת בתנור והגמרא שואלת האם השני יכול להוציא אותו כדי לזכות אותו, שהוא לא יעבור עבירה, אז אנחנו רואים שעיקר זה התוצאה ולא הפעולה.
לא, אמרתי שהאיסור הוא איסור פעולה, אבל בלי שהתוצאה קרתה, אז לא מתקיים תנאי בשביל לחייב אותי. אם הפעולה לא הביאה לתוצאה הרלוונטית, אז לא מתחייבים עליה. אבל עדיין, מה שאני עשיתי הוא רק פעולה. התוצאה קרתה. לכן דנים שם מה קורה אם אני שמתי בשבת וזה יתבשל במוצאי שבת או משהו כזה. אז אם זה רק תנאי, אז זה יתבשל במוצאי שבת, התנאי יתקיים, אבל אני שמתי בשבת אז אני חייב, לא אכפת לי שזה יתבשל במוצאי שבת. האם אני מבין שהאיסור הוא איסור על התוצאה, שהתוצאה משויכת אליי, התוצאה קרתה במוצאי שבת. זה מחלוקת אחרונים ותולים את זה בדיוק בנקודה הזאת. רק נקודה אחרונה שאני רוצה לומר, ראינו בסוגיה במסכת שבת על גרם כיבוי, שעשיהו דאסור הגרם השרי. נכון? זה מאוד מתקשר לניסוח הראשון של האחרונים. שכשיש איסורי פעולה, אם עשית את זה בגרמה, לא הייתה פעולה. ולכן זה מותר. אבל באיסורי תוצאה, אין פטור של גרמה. בניסוח של הגמרא זה מצוין. כתוב, לא תעשה כל מלאכה, עשייה הוא דאסור, הגרם השארי, כיוון שבשבת האיסורים הם איסורי פעולה, ואתה עשית את זה בגרמה, אז אין פה עשייה שלך, ולכן אתה פטור.
מה, זה הורי זכרי?
מה?
מה, זה הורי זכרי? כי זאת פעולה של תוצאה?
כי זה איסור תוצאה, כן.
אז לכן זה חריג.
זה חריג, או לפחות זה סוג חריג. בכל שיש עוד כאלה, אוקיי? מניח שגם בורר זה ככה. זורר, בורר ומרכז, זה אותו סוג של מלאכה. השיטות שאומרות שדווקא באיסור תוצאה יש פטור, לא כל כך מסתדרות עם הדרשה הזאת במסכת שבת, עשייה הוא דאסור הגרם השארי. אבל ראינו כבר שלמסקנה הדרשה הזאת לא נשארת. אז לכן יכול להיות שבאמת זאת הייתה הווה אמינה, אבל למסקנה זה לא נשאר. בסדר? טוב, אנחנו עוצרים כאן, פה בעצם מבחינתנו נגמר הסמסטר.
לא, 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 הרב, אני רוצה להתקן. יש לימודים בשבוע הבא.
מה?
יש לימודים בשבוע הבא, ככה אמר, הרב צ'ורי כתב לי עכשיו, הוא גם כתב לך.
כן? כי הוא כתב לנו אתמול, כתב לנו אתמול, שזה עד יום רביעי, לכן לא הבנתי.
אני עכשיו כתבתי אתו, והוא אמר שהוא יכתוב לך, הוא אמר
ש... זה מה שחשבתי. טוב, אז אם ככה, אז נעשה ביום חמישי עוד משהו אחר.
יופי.
בסדר.
תודה רבה.
תודה רבה, יש הכל.
כתוב עד יום, עד השלישי ליולי, זה כנראה עד בכלל.
לא, גם אני הבנתי שזה עד יום חמישי. אני רק קיבלתי ממנו הודעה אתמול, שזה עד יום רביעי, לכן לא הבנתי.
זה עד בכלל.
אוקיי.
אנחנו ידענו שזה יום חמישי, ידענו כל הזמן.
בסדר גמור. להתראות.